רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום רב, מאזינות ומאזינים. דוקטור אבי באומן עמנו באולפן, פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, הוא מרצה במרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מדברים על הרע ועל איך האדם מכיר את הרע. אנחנו מנסים לראות מה קורה לילדים, מה קורה לילדות, מה קורה בעקבות אמא רעה ואבא רע. ודיברנו על אבא תחמן שטוען כלפי המלך שהבת שלו יודעת לנגן על כינור, סליחה, להפוך
הוא לא יהודי
להפוך קש לזהב, ומה קרה בעקבות זה שהיא גילתה שהאיש שעזר לה הוא אוצלי גוצלי או רומפל שטילשן בגרמנית. ועכשיו אנחנו עוברים אל רפונצל.
כן, אז רפונצל, אנחנו נספר עכשיו סיפור שיעסוק יותר ב... לא כל כך בשחרור, בשחרור מהאנימה הרעה או השלילית, אבל בכלל גאולה או שחרור של האנימה, שדיברנו על זה בפעם שעברה קצת.
דיברנו על שחרור מהאנימוס אצל האישה.
אצל האישה. אז
ועכשיו?
עכשיו אנחנו נדבר על זה שמה שיונג חשב, שלגבר יש את הפן הנשי שהוא חלק ממנו, ובעצם במהלך ההתפתחות שלו כגבר, הוא מנסה להימנע מהפן הנשי, כחלק מהחברות שלו, כחלק מההתפתחות שלו בחברה מסוימת, אבל הפן הנשי קיים כל הזמן בתוכו.
זאת האנימה.
וזאת האנימה. זה החלק אצל הגבר שנותן לו את האפשרות להרגיש דברים, להיות בהוויה יותר רגשית, יותר מתייחסת רגשית לזולת.
אינטואיטיבית?
גם אינטואיטיבית. כל מיני פנים של העיקרון הנשי שנמצאות כחלק מנפשו של הגבר.
וזה שלילי? הרי אמרת שיש אלמנטים שליליים וחיוביים באנימוס אצל האישה ובאנימה אצל הגבר.
כן, כאשר האנימה, כמו שדיברנו אצל הרומפלשטי, שדיברנו באמת על אנימוס שלילי, שלילי יותר, פה לא נדבר על האנימה כחלק שלילי, אבל נזכיר את זה שיש גם את האנימה שמופיעה כדמות שהיא שלילית עבור הגבר. זאת אומרת, היא יכולה להוביל אותו או למערכות יחסים לא טובות, או יכולה להוביל אותו לאבדון, כמו הסירנות שמובילות את הגיבור לאיזשהו מקום שהוא בעצם מביא את עצמו לאבדון. זאת אומרת, אותה אנימה...
מה בתכלס? מה למשל במערכות יחסים הוא לא יצליח להגשים? מה, הוא מאוהב באמא או משהו כזה? הוא מנסה להשיג אישה שדומה לאמא? או לברוח מהאמא?
עכשיו אתה נוגע בעניין של גאולת או שחרור האנימה, כי מה שיונג הוסיף לנו על פרויד, זה הוא חשב שכמו שיש את האמא או האמא הגדולה כחלק מההוויה הנפשית, אז אצל הגבר קיים, בעצם בכל נפש, אבל אצל הגבר זה יותר חשוב להזכיר, קיים גם הדמות של האישה. יש את הדמות של האם, ויש את הדמות של האישה.
שהיא נבדלת מן האם?
שהיא נבדלת אצלו. בדרך כלל היא אמורה להיבדל ככל שהילד גדל,
כן.
ומבחין בין הדמות
של הקדושה והקדשה, אני צודק?
הקדושה והקדשה זה כבר סיבוך של העניין.
אוקיי.
אבל בין הדמות...
האמא היא הרי לבנה, אין בה, אין בה פגם, נכון? והאישה היא, יש לה... תגיד אותה.
יכול להיות שתיווצר בעיה כזאת, זאת אומרת שהאימא היא כולה רק אם, אם העניין הזה, הציר הזה של קדושה וזונה, או קדושה וקדשה, מה שאמרת, נעשה קומפלקס, זאת אומרת שהאימא היא נראית כולה רק טובה, וללא מין בעיקר, ואז כל אישה שהוא יאהב ותזכיר לו את דמות האם, היא בעצם לא, הוא לא יוכל להתייחס אליה מינית, כי היא קדושה כמו האם.
Okay.
ואז, כדי לממש את המיניות, הוא יצטרך למצוא מישהי שהיא ממש לא קדושה, אלא להפך.
אוקיי, okay. למצוא את ההפך.
זה הפיצול שנוצר במצב שבו האמא הייתה יותר מדי קדושה עבור הילד. אבל יש כל מיני אפשרויות שבהם הדמות של האנימה או של האישה עבור הגבר, והדמות של האם, הן מעורבבות או מסבכות אותו. כי מה קורה? הילד הקטן בהתחלה, הוא רואה את האם גם כאישה, גם כאחות, גם כל האספקטים של הנשיות.
הזכרת בביאלי.
כן, היא לי אם ואחות. ובמשך הזמן הוא צריך להפריד את הדמות של האנימה מהאם. כל עוד שהוא מאוד מאוד קשור לאם, אז הוא לא מפריד את האנימה מדמות האם. וזה חלק מה...
את האנימה שלו.
שלו, האישית, מדמות האם.
זאת אומרת, אז הוא עצמו לא נבדל. בעצם חבל הטבור הנפשי לא נחתך עדיין.
כן, בדיוק. זה מה שיונג פה מוסיף. כי אנשים משליחים ודאי אספקטים מסוימים של האימהות שלהם על אישה שהם אוהבים, כי בדרך כלל הם מתחתנים בגיל צעיר, ועדיין הפרידה מן האם היא לא לגמרי טוטלית, ואז יש הרבה פעמים שבאמת דמות האישה, יש בה גם את האספקטים של האם, מה שיקרה אולי פחות אצל אדם יותר מבוגר, או נגיד אנשים שיש להם נישואים שניים, או שאז הם כבר יותר מופרדים מדמות האם, ואז כמובן אם הם יתפתחו, כן? ואז יש סיכוי שההבחנה תהיה יותר גדולה. אבל כל הבעיה של דמות האם ודמות האנימה ואיך לעשות את ההפרדה, היא תעסיק אותנו קצת בהגדה הזאת שדרכה אולי נפתח את הנושא. ההגדה נקראת רפונצל. ורפונצל זוהי הגדה שמתחילה מבעיה כמובן של דמות האם, שהיא תקרין גם על על הבחורה בסיפור, שהיא תהיה בשבילנו דמות האנימה, וגם על אותו גבר או הנסיך שסביבו אנחנו נספר את הסיפור. עכשיו, אותה אם, מסופר בהתחלה, האגדה מתחילה מכך שהיא לא יכלה להביא ילדים לעולם, היא סובלת מאיזשהו עקרות מסוימת, ויש לה נורא משאלה גדולה לקבל, לאכול רפונצל, שזה סוג של חסה, שהיא רואה מעבר לחלונה בחצר של הקוסמת שגרה בשכנות לאותו זוג.
איזה זוג?
לאותו, לה ולבעלה.
יש אישה ובעל?
יש אישה ובעל שלא מצליחים להביא ילדים, ויש בצד השני, בצד האחורי של הבית, יש איזה חצר וגן מאוד גדול, גן ירק, שבתוכו היא רואה כל בוקר את החסה הירוקה והרעננה, הרפונצל, והיא נורא משתוקקת לכך. ואז היא אומרת לבעלה, לך תביא לי, ובעלה מתואר כדמות שמציית לה ועושה מה שהיא רוצה, שוב, לא בדיוק גבר שמנהל את העניינים, והיא מבקשת ממנו שיביא לה מהרפונצל. והוא מתגנב לחצר של אותה קוסמת שהיא קצת מפחידה, אבל יש לה גן מאוד יפה, והקוסמת תופסת אותו בזמן שהוא גונב את הרפונצל ואומרת לו, מה אתה עושה בגן שלי? אז הוא אומר, אשתי נורא רוצה מהרפונצל והיא לא מצליחה להיכנס להיריון, ומספר לה את הסיפור. ואז היא אומרת לו, אתה תיקח את הרפונצל ואני רוצה את התינוקת הקטנה שתיוולד לאשתך.
עוד פעם אותו סיפור.
עוד פעם, הילד בסכנה. הילד בסכנה. האמא היא נורא משתוקקת, היא נורא רוצה, ואנחנו כבר יודעים שבאגדות יש פיצול בין האמא הטובה והרעה, אז פה יש לנו את האמא הטובה שהיא נורא רוצה רפונצל, והיא לא יכולה להיכנס להיריון, ויש לנו את הקוסמת שרוצה את הילדה לעצמה. היא לא רוצה שהתינוקת תהיה שמשוחרר. היא אומרת לו, אני בסדר, היא תלד, אבל אני רוצה את התינוקת. והוא מבטיח לה.
הוא מבטיח
כי
לה.
כי אשתו נורא רוצה את הרפונצל.
הם פונדקאית.
ואז אשתו כמובן בהיריון. אגב, יש פה את העניין הזה שיכול להיות שהיא כבר הייתה בהיריון. כי הרבה פעמים שאישה בהיריון היא נורא רוצה כל מיני דברים.
נכון, נכון.
ואי אפשר לסרב לה, כי אחרת נכון, זה יזיק נכון, להיריון. נכון. אז יש פה את האמונה העממית הזאת.
מלפפון חמוץ.
בדיוק. אז הוא מביא לה את הרפונצל והיא בהיריון ונולד את התינוקת, וכמובן את התינוקת צריך למסור לקוסמת, לשכנה שיש לה את הגן, והיא בשבילנו מין אם גדולה כזאת שהילדה ברשותה. את הילדה הזאת, את התינוקת שגדלה להיות ילדה יפהפייה,
כמובן,
כמו שקורה תמיד, וכל רצוי שכל ילדה תהיה מאוד מאוד יפה בעיני אמא, כי אם לא, אז חייה יהיו יותר קשים.
של הילדה.
של הילדה. רצוי שיהיה איזה מין רומן כזה בין האמא והבת, שהיא תחשוב שהיא הילדה הכי יפה בעולם, לפחות לתקופה מסוימת. ואז אותה קוסמת, אותה אמא רעה, גדולה ורעה, לא בדיוק רעה, היא רעה במובן הזה שהיא לא רוצה שהיא תיפרד ממנה. ויש לו, האלמנט הזה יש לנו גם במיתולוגיה. אצל דמטר, שהיא לא מוכנה שפרספנה תחטף ותתחיל את חייה. אז פה זה מופיע המוטיב הזה, שאמא, היא לוקחת את הילדה, ופשוט היא סוגרת אותה במגדל, שהיא לא תראה אף אחד, והיא לא תכיר אף אחד, במיוחד לא גברים.
זאת הקוסמת.
הקוסמת.
כלומר, הילדה הגיעה לקוסמת.
הילדה הגדלה אצל הקוסמת.
כן.
אבל היא סוגרת אותה במגדל, ובמיוחד בכוונה שאף אחד לא יוכל לקחת אותה ממנה. היא לא תוכל לדעת על העולם, היא לא תוכל להתאהב באף אחד, היא לא תוכל לדעת מה קורה, והיא תישאר שלה לעולם. אותה רפונצל, ככה נקראה על שם החסה,
אוקיי.
סגורה למעלה במגדל, ויש לה שיער מדהים, והסידור בין אותה אם גדולה קוסמת לבין הבת, זה שכל פעם שהאימא הקוסמת הזאת רוצה לעלות למגדל, הבת שולחת לה את שערה, והיא מטפסת על השיער ועולה להיות עם ביתה.
עכשיו, ההורים הביולוגיים עוד קיימים בסיפור?
לא, הם פחות חשובים.
זהו.
כי אנחנו פה מתמודדים עם הדמות של האם, או האם הגדולה, או האם הקוסמת, שקשה להשתחרר ממנה. היא אומרת לה, רפונצל, רפונצל, תשלחי שערך למטה, ואז רפונצל שולחת את מחליפות ראשה למטה, והאם הקוסמת מטפסת למעלה, ואז הם ביחד. עכשיו, כשרפונצל נשארת לבד, היא בדרך כלל אוהבת לשיר, ויש לה קול נורא יפה. והיא שרה שירה מדהימה. ועובר ליד המגדל.
באיזה שפה?
היא שרה בכל ארץ בשפה שלה,
אוקיי,
והיא שרה גם בגרמנית, אולי גם בעברית. אבל הקול שלה כנראה מקסים איזשהו נסיך שעובר ליד המגדל, הוא רק שומע את הקול. הוא עוד לא יודע מי ישנו בתוך המגדל, הוא כמו הנסיך תמינו
בחליל
הקסם, שהוא רק רואה את התמונה והוא כבר מתאהב בתמונה.
כן.
ופה הוא מתאהב בקול שלה. הוא פשוט מתאהב בקול שלה, אבל הוא לא יודע איך להגיע אליה. זה מגדל, זה קשה, הוא לא יודע. אז הוא עומד ומחכה ומסתכל. ופתאום הוא רואה את האימא
מטפסת על השיער?
לא, הוא קודם כל רואה את האימא מתקרבת ואומרת, רפונצל, רפונצל, זרקי שערך למטה. ואז היא מטפסת. אז מה הוא? הוא חושב שהוא פשוט התחפש לאימא הזו.
יפה.
הוא יהיה קצת מין אימא כזאת. ואז הוא גם יקבל את השיער. זה עוזר לו בעצם אולי להתקרב לאותה נסיכה, ואולי גם לאנימה שלו, שתכף נראה שהיא תייצג בשבילנו את הדמות גם של האנימה של עצמו. ואז כשהוא אומר לה, רפונצל, רפונצל, מחכה את הקול של האימא, ואומר את הקוד שיש בין האימא וביתה, הוא בעצם נכנס פה ביניהן. רפונצל שולחת לו את הזה, הוא עולה למעלה והיא רואה שהוא חמוד וזה, והיא...
היא לא הכירה גברים.
היא לא הכירה גברים, היא הייתה סגורה מן העולם, אמא שלה לא רצה שהיא תראה אף אחד.
כן, כן.
ואז הוא נורא, הם עושים את זה ככה כמה פעמים, והוא אומר לה, אני נורא אוהב אותך, אני רוצה אותך, אולי תהיה אשתי. ואז היא אומרת לו, בסדר, אני מוכנה. היא לא יודעת בכלל במה זה כרוך ולאיזה סיבור היא נכנסת, כי היא מאוד תמימה, היא לא בדיוק גדלה בתוך הוויו של העולם. ואז פעם כשהגברת הקוסמת מגיעה והיא עולה למגדל, אז פתאום...
איך היא עולה בלי השיער?
היא עולה עם השיער של הבת,
עם השיער.
כן, כמובן, תמיד זה הריטואל. אז הבת אומרת לה, הנסיכה אומרת לה, תגידי, למה אותו הרבה יותר קל להרים מאשר אותך? היא אומרת לה את זה בתמימות. למה כשהנסיך בא זה יותר קל לי מאשר להרים אותך? הנסיך בא לכאן, היא אומרת לה. מי זה הנסיך בכלל? מי נכנס פה? מי נכנס בינינו? מה קורה פה? ואז היא מתעצבנת, ואגב, יש פרט אחד שחשוב שלא אמרתי בסיפור, שאחרי שהנסיך בא כמה פעמים ונעשה לה כבד גם להרים אותו, היא אומרת, אתה יודע מה? אתה תביא חוטי משי ואני ארוג סולם ותפסיק לעלות עם השיער שלי. ואז הוא מסדר, היא מסתדרת בשביל הנסיך, סולם מיוחד עם חוטי משי שהוא הביא לה. שפה כבר אנחנו רואים קשר אחר מאשר עם הקשר עם האם. אוקיי, עכשיו כשהאם...
כלומר, הם עושים משהו ביחד.
הם עושים משהו ביחד וגם הוא צריך לעשות משהו.
כן.
כדי כבר לא להשתמש רק בטריקים של האמא, אלא ליצור איזשהו קשר
יצירתי
משל עצמו עם הבת. ואז נחזור רגע לעניין שהאמא מגלה שיש נסיך, אז היא מתעצבנת מאוד על רפונצל, והיא פשוט גוזזת את שערה ומגרשת אותה למדבר. את רוצה להיות שלו? את לא רוצה להיות שלי? אופי מפה. פשוט מגרשת אותה, אבל מחכה ואורבת שהנסיך יגיע. כי הנסיך כמובן מגיע, וכשהוא מגיע והוא אומר, רפונצל, רפונצל, שלחי שערך למטה, האמא הגדולה הזאת שולחת משהו במקום השיער כמובן, והוא עולה למעלה, הוא מטפס מהר מהר, אבל הוא לא מוצא את רפונצל אהובתו, ובמקום זה את ה... אמא הזאת ששולחת בו מבטי רוע ארסיים, והיא אומרת לו, היא קוראת לו בלעג, אתה רוצה לקחת את הגברת האהובה, אבל הציפור היפה איננה עוד בקינה ואיננה שרה עוד. החתולה לקחה אותה, והיא אומרת לו, וגם אמך תשרוט ותנקר את עיניך. ופה יש לנו איזשהו מפתח, ולכן רציתי, למה היא אומרת אמך פתאום?
לכן אתה קורא את זה מהספר.
מתוך הספר. היא אומרת לו, בשבילך רפונצל עבודה, לא תראה אותה עוד לעולם. וזה שהיא אומרת לו, גם אמך תשרוט ותנקר את עיניך, זה אומר שהוא עדיין בעצמו נמצא תחת ההשפעה של האם.
שלו.
של האמא שלו.
כן.
וכדי... להגיע לרפונצל, הוא צריך בעצמו לעבור איזושהי השתחררות מן האם.
שלא.
כן.
שהיא מסמלת אותה?
כן, שהיא מסמלת אותה. פה פתאום היא כאילו האמא הרעה שלו.
היא מסמלת כל אמהות,
כן.
שיש להשתחרר ממנה.
כן, כל אמהות שמחזיקה לעצמה.
כן.
כי יש משהו באמהות שלשחרר את הילד לעולם, את הילד שהיא כל כך אוהבת ושנותן לה... אהבה וכוח ו- 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 וסיפוקים מכל מיני סוגים, ראינו נרקיסיסטים וראינו כל מיני, קשה לשחרר. וזה בעצם איזשהו אספקט מאוד מרכזי של האמא הרעה, שמחזיקה את הבת או את הבן. בשביל הבן זה יותר שהיא מחזיקה גם את האנימה, שהוא לא יכול לשחרר את החלק הנשי שלו, כי הוא תפוס יותר מדי על ידי הכוח האימהי. כן? אז פה...
ולכן הוא לא... זאת אומרת, לפני שהוא משתחרר מן האנימה, הוא לא יכול למצוא את רפונצל במדבר.
בדיוק. הוא צריך קודם לעבור איזשהו תהליך של השתחררות. עכשיו, הוא ברוב יאושו שאין רפונצל, הוא צריך קודם כל להתמודד בעצמו, אבל בהתחלה ברוב יאושו, וזה באמת פה הכאב של הפרידה מהאהובה, או מהאהובה שהיא בהתחלה יש בה המון המון אימהות, והמון המון תלות שבאה בעצם מהדמות של האימא, הוא עובר איזשהו כאב מאוד גדול, ומתואר שביושו הוא קופץ מהמגדל, בעצם הוא כאילו מתאבד, או מרוב יושו, כי הוא איבד אותה, וכתוב, חייו אמנם ניצלו, אבל הקוצים של תוכם נפל, ניקרו את עיניו. ואז הוא מסתובב עיוור, והוא חוצה את היער, ואוכל רק גרגירים ושורשים, ובעצם לומד להסתפק באמא טבע, לא באמא האישית שלו.
וזה מקיים את הנבואה שאמא שלו נקרא את עיניו.
בדיוק.
נכון?
הוא עובר איזה פגיעה מאוד, כביכול איזה פגיעה מאוד.
האמא החתולה נקרא את עיניו כדי, בדרך אל הציפור שהוא מחפש.
בדיוק, בדרך אל האנימה, אל הציפור. ואז הוא עובר, הוא מגיע למדבר, ואחרי בעצם כמה שנים שהוא אומלל, הוא נקלע לארץ לא נודעת שבה חיה רפונצל, וכתוב שהיא חיה בעליבות עם התאומים. ככה כתוב. יש לו תאומים ממנו מאז. מאותו פעם שהוא עלה וטיפס וכו'. ואז כשהוא מכיר את הקול שלה, כמובן כי הוא התאהב בקול שלה, והקול פה נורא נורא מרכזי בהתאהבות הזאת של האנימה.
אבל נשאר מרכזי. כן. זאת אומרת, בעצם מסלקים את העיניים, ונשארים עם
עם הקול, עם הנשמה, עם הדברים היותר עמוקים. ואז כשהיא נופלת על צווארו ובוכה, שניים מדמעותיה הרטיבו את עיניו, אשר מיד התבהרו ונפקחו, וראייתו שווה אליו כקודם. זאת אומרת, המציאה מחדש של רפונצל, אבל עכשיו היא כבר באה כאהובה, לא רק עם האספקטים האימהיים בפנים.
לא על מגדל, אלא במדבר השטוח, אחרי שהוא עשה מסע.
בדיוק, ואז, והיא עוזרת לו בעצם לפתוח את העיניים מחדש, אחרי הבכי והסבל וכל מה שהוא עבר, ואז כמובן הוא מוליך אותה אל ממלכתו, בה נתקבלה בשמחה, והם חיו באושר ובשלווה. זאת אומרת, פה הוא בעצם מתחבר לאישה, גם בחוץ, משוחרר יותר מהאספקטים האימהיים. כמו שאמרת, היא לא במגדל, היא לא מורמת מעל, היא לא איזה דמות
שצריך לטפס אליו.
אלא היא דמות בשר ודם מולו, גם במובן החיצוני הזה, זאת אומרת, היא אשתו, אבל גם במובן הפנימי, שהוא הגיע לאנימה של עצמו, הוא מסוגל להרגיש, הוא מסוגל להתייחס, ולא להיות ילד קטן ותלותי, שמפחד מאימא, או בורח מאימא, או מתמרד באימא, או כל הדברים האלה. וזה מה שיונג חשב, שהתהליך שגבר צריך לעבור בהתפתחות שלו, לשחרר את האנימה מן האם, ומכל האספקטים האלה, ולדעת גם להתייחס לאישה כאישה, אבל גם להיות מחובר לאנימה של עצמו.
אוקיי.
זה מאוד מורכב.
כן, זה אומר דורשני, כי נשארת אצלו אנימה, אבל הוא בכל זאת השתחרר מהאנימה. זה לא פשוט.
לא, השחרור מהאנימה, היא פה, הוא שחרר אותה, מה שאמרתי לכן, היא לא אנימה שלילית, אבל הוא שחרר אותה מדמות האם. זאת אומרת, הוא חילץ אותה, הוא שחרר אותה מן, הוא עכשיו יכול להתייחס לאישה לא רק
באמצעות האם
שבו. באמצעות האם שבו, או להיות עדיין בעצמו תפוס בתוך האם.
כביכול הוא עולה כמו האם באמצעות הקוד שהיא אמרה רפונצל, רפונצל, ואז ככה הוא עלה, אלא עכשיו הוא עולה בזכות עצמו,
בזכות
כי
עצמו,
הוא הולך ביער.
ולא בזכות קשר תלותי כזה, שכמו שהיה בינה ובין אמא, או כמו שהיה בינו ובינה בהתחלה. הוא מאבד את האהובה, והוא זוכה בה מחדש במה שיונג קרא הנישואים השניים.
אנחנו צריכים לסיים, אפשר להמשיך בלי סוף, אבל זה כבר טיפול פרטני, נכון? כל אחד עם האנימה שלו, וידך זה לגמור. דוקטור אבשלום באומן הוא פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית בירושלים, ובמרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים. נשמע בפעם הבאה, זאת הייתה התוכנית העשירית.